שלום נעמי.
שלום אבא.
מה שלומך?
בסדר גמור. היום אני ארצה לדבר על אריך קסנר. אני חייב להודות שחקיתי על פרק הזה המון זמן, כי אריך קסנר הוא אחד מסופרי הילדים הכי אוהבים עליי, ולעדתי הוא מלך ושווה שנקדיש לו פרק.
אז הנה אנחנו מקדישים לו פרק.
כרגיל, הכנתי חמש שאלות, ארבע חמש שאלות, ואני צריכה, והנה השאלה הראשונה. אחד, מי היה אריך קסנר?
אז את בעצם קצת יודעת. מה דעתך שאת תתחילי ואני אמשיך?
אז, אריך קסנר היה סופר ילדים שכתב הרבה...
שנולד בשנת...
1899.
אם הוא היה חי היום, אז הוא היה בן 123 שנים.
מזל טוב קסנר! ידעת שהוא חגג ב-23? לפני כמה...
שלפני כמה ימים הוא חגג יום הולדת. כן, אז הנה, זה היה יום הולדת 123 שלו, כמובן הוא כבר לא איתנו.
אז הוא היה סופר ילדים שכתב המון 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 קלאסיקות, שאני מאוד מאוד אוהבת, כמו האיש הקטן והעלמה הקטנה, האיש הקטן, אור הכפולה, פצפונת ואנטון, אמין והבלשים, הכיתה המעופפת, ומה לא, הספרים, לדעתי הספרים הכי שווים שלו. שכח לי, 35 במאי, שזה אחד מהספרים האהובים עליי, רשמית.
כן, כל כך הרבה ספרי ילדים.
מושלמים, כל אחד ספר מושלם.
כן. את יודעת, זה משהו שמשותף לי ולך, ואני מתאר לעצמי שלעוד הרבה, גם מבוגרים וגם ילדים שמקשיבים לנו עכשיו, זה כמה הם אוהבים את אריך קסנר. אני חושב שהוא באמת מסופרי הילדים האהובים ביותר בעולם.
הוא מלך, אין מה לומר. אריך קסנר מלך, מלך הסופרים.
אז בואי נסתכל על זה באמת ביחד. אם אני שואל אותך, אולי נגיע לזה עוד מעט, בואי עוד נדבר קצת על מי היה האיש. אז אמרנו, אריך קסנר הוא סופר גרמני, הוא נולד בשנת 1899, הוא מת בשנת 1974, וזה אומר, וזה חשוב, שהוא עבר את תקופת הנאצים במלחמת העולם השנייה בגרמניה.
שזה כבר מעיד על חוסן נפשי מטורף.
בהינתן מה שהוא עשה, כן? כי הוא לא עשה שני דברים שהרבה מאוד אנשים עשו, כן? הוא הרבה מאוד גרמנים או שיתפו פעולה, אוקיי, שזה היה הרוב הגדול, כן? או לפחות לא התנגדו, זאת אומרת, הקטינו ראש, כן, אמרו, אני
זה
לא...
זה קיים? זה המצב הקיים? אני לא, נכון, אני לא קשור.
כן, כן, והמעטים שהתנגדו לזה ברחו, אוקיי? עזבו את גרמניה.
והוא לא עשה את הדברים האלה.
צריך להגיד, וקסנר, בזמן שהנאצים עלו לשלטון, כבר היה, למרות שהוא היה צעיר, אז הוא היה אדם מאוד מפורסם, גם עשיר, מקובל בעולם. זאת אומרת, לא הייתה לו שום בעיה ללכת לאיזשהו מקום בעולם שהוא יוצא, ולהמשיך לכתוב שם, ולהיות מוגן מהנאצים, והוא לא עשה את זה. הוא היה אנטי-נאצי, הוא לא הסתיר את הדעות שלו, הנאצים אפילו שרפו את הספרים שלו.
מה?
מה שאת שומעת?
מי ירצה לשרוף את תורה כפולה? זה ספר כזה קדוש.
התשובה היא גבלס, כן? השר התעמולה הנאצי שהבין שהפופולריות הגדולה של קסנר מסכנת את הנאצים.
שלך לעזאזל.
כן. אבל הוא לא עשה את זה, הוא נשאר בגרמניה. בואי נספר עליו. אריך קסנר היה בן יחיד, הוא נולד לשני הורים מהמעמד הבינוני התחתון בעיר דרזדן בגרמניה, שהייתה עיר מאוד מאוד יפה, והוא כתב על זה בזיכרונות הילדות שלו. למרות שהוא לא היה ילד עשיר, הילדות שלו הייתה כנראה מאוד טובה, הוא היה בן יחיד, אמא שלו מאוד מאוד אהבה אותו, והוא מאוד מאוד אהב את אמא שלו, ולמעשה... בין הסיבות שכנראה הניעו אותו להישאר בגרמניה במלחמת העולם השנייה, זו דאג לאימא שלו, שהייתה זקנה וכבר לא בקלות הייתה יכולה לעזוב את הזקנה וחולה, והוא רצה להישאר שם ולטפל בה. אימא שלו עבדה בהתחלה בתור עקרת בית, אבל כדי לעזור לפרנסת המשפחה, היא התחילה לעבוד בתור ספרית. ולעשות חפיפות לאנשים.
לכן אימא של אמיל של אמיל מאמיל והבלשים מספרית, ואמיל עוזר לה.
נכון, כמו שבטח את צודקת לגמרי, וזה מראה לנו איך סופרים לפעמים מכניסים אלמנטים אוטוביוגרפיים לתוך הסיפורים שלהם. נכון, אמיל, באמיל והבלשים, אימא שלו היא ספרית.
ולפעמים הוא עוזר לה.
רק ששם אין אבא, נכון? כי אבא של אמיל נפטר. נכון, אמיל הוא יתום, ואימא שלו היא אלמנה, והיא מנסה להסתדר. עכשיו, יש אנשים שאומרים, אנחנו לא יודעים אם זה נכון, כן? אריך קסנר היה הבן, לא של האבא הרשמי שלו, כן, אדון קסנר, אלא של מישהו אחר שהיה רופא של המשפחה והיה דווקא יהודי. כן? עכשיו, לא יודעים אם זה רק חתיכת רכילות או, או זה באמת, אבל אנחנו יודעים שהיחסים של קסנר עם אבא שלו
לא היו, משהו.
היו הרבה פחות חמים מאשר היחסים שלו עם אמא שלו, ואנחנו יודעים גם שאיך קסנר, לא רק שהוא לא היה אנטישמי, אלא הוא כל חייו נטע חיבה ליהודים. וגם בתקופה הנאצית, הוא לא הסתיר את זה, הוא חשב שאנטישמיות זה דבר היום ונורא, אחרי שקמה מדינת ישראל, הוא מאוד מאוד תמך בה, זאת הייתה לו איזה פינה חמה בלב ליהודים, ויכול להיות שזה בגלל האבא היהודי שלו, לך תדע. כן? אבל כך או כך, הוא היה מוכשר בספרות מגיל מאוד מאוד צעיר, והדבר הזה התגלה, ולכן למרות שהוא היה ילד ממשפחה יחסית ענייה, הוא זכה ללמוד ספרות באוניברסיטאות הטובות ביותר, זאת אומרת, הוא קיבל מלגות בגלל שהוא היה כל כך מוכשר, והוא למד באוניברסיטאות הכי טובות, התחיל לעבוד בתור עיתונאי, ותוך זמן קצר התחיל גם לפרסם ספרים, הוא היה גם משורר, הוא פרסם ספרי שירה שבהם הוא פחות ידוע, אבל ההצלחה הגדולה שלו הייתה באמיל והבלשים.
למה? למה אמיל והבלשים הצליח כל כך? האמת היא ספר שווה, אבל למה דווקא?
אז בואי לא נעשה ספוילר, לא נספר איך הסיפור נגמר, איך אמיל והבלשים נגמר, ואולי בזכות הפרק הזה, ילדות וילדים שעוד לא קראו את אמיל והבלשים,
תקחו את הספר מיד ויפתחו אותו.
ספר נהדר. אז בואי נעשה באמת להבין מה מייחד את הספר הזה, ודרך זה נעשה להבין מה מייחד בכלל את הסגנון של אריך קסנר.
אוקיי.
מה את יכולה להגיד? שאת משווה את הספר הזה לספרי ילדים אחרים שקראת.
שקודם כל, הוא שם את הילדים, נניח, בתקופה של קסנר, חשבו שהילדים, זה סוג של תורח ומשהו שלטפל בו.
לא יודע אם תורח, אבל חשבו שילדים צריכים להתנהג יפה.
כן, קטנים וטיפשים. ומעבר
זה חשבו שהם מבוגרים קטנים. כן?
נכון.
הם כמו מבוגרים, רק יותר קטן ופחות חכם.
אז קסנר, א', הוא נותן מקום לילדותיות, וב', הוא, הילד, הוא עושה משהו מרשים, רציני, חשוב.
אז פה את מדברת על נקודה נורא חשובה, וזה שבכל הספרים של אריך קסנר, ילדים צריכים לעשות מעשי גבורה.
הם תמיד, גם בפטפונת ואנטון.
נכון, אבל תגידי לי, איך זה שונה, או בהינתן, הדברים שאמרנו, זאת אומרת, להסתכל על זה מנקודת מבט של ילד, ילדים שפועלים ביניהם, ילדים שצריכים להיות אמיצים, במה זה שונה מהארי פוטר למשל? זה גם כן ספר, סדרה של ספרי ילדים מאוד פופולרית.
הסדרה הכי טובה שאיבם נכתבה.
אבל קסנר מאוד שונה ממה, במה הוא שונה?
אוקיי, בתור מי שקרא את הארי פוטר 1000 פעם, אני יכולה לומר שהארי פוטר הוא די נולד מקופח, והגיבורים של אריך קסנר, הם נולדים קודם כל בסביבות יחסית טובות, חוץ מאנטון, אבל אמיל ופצפונת ואורה כפולה, הם נולדות בסביבות יחסית טובות, והארי פוטר...
כן, זה דברים קיצוניים.
נכון, עם כל הכבוד והרצון.
יש פה עוד נקודה, יש פה עוד נקודה. האם יש נס אחד בכל הספרים של אריך קסנר, האם יש דבר על טבעי אחד?
כן, כן. באיש הקטן ועל מה הקטנה, שני מיצורים קטנים.
כן, אבל חוץ מזה, נכון, הם קטנים מאוד, אין כאלה קטנים.
נכון.
זה דבר דמיוני, אבל חוץ מהעובדה הזאת, הכל זה אירועים שיכולים להתרחש במציאות. ובעצם זה היה דבר שהיה מאוד מאוד מיוחד אצל אריך קסנר, ואחרי זה נעשה פחות מיוחד, אבל הוא היה מהראשונים שעשה את זה. ספרי ילדים, למשל אגדות האחים גרים, שגם הם באו מגרמניה.
תמיד
יש שם מכשפות, קסומות, ומתים, ומתעוררים לחיים, וקסמים כאלה וקסמים כאלה. ואריך קסנר כתב מציאות. הוא כתב ספרים שתיארו מציאות אמיתית של דברים שהיו יכולים לקרות על אמת בהווה.
ופה בדיוק בא ההבדל בין סיפור בדיוני לסיפור דמיוני. סיפור בדיוני זה בא מהמילה בדה, בדיה. שמישהו הוא בא ודמיין מציאות אחרת לגמרי. דמיוני זה שמישהו חשב ודמיין על משהו שהיה יכול לקרות אבל לא קרה. זה הסיפור הזה, אמנם.
אז אריך קסנר כותב סיפורים?
דמיוניים.
והארי פוטר הוא סיפור?
בדיוני.
וואלה.
הלוואי שהוא היה דמיוני הארי פוטר, לא בדיוני. אז גם עם הסבירות שזה יקרה במציאות לא מאוד גבוהה, כמו למשל באורה כפולה, אז...
מה לא סביר בהוראה כפולה?
שאיך, כאילו, הפוקס הזה לא כל כך סביר.
ששתי תאומות שהופרדו בגיל קטן, פתאום פוגשות אחת את השנייה, מבינות שהן תאומות.
ויוצאות להחזיר את ההורים שלהם.
את הסוד, ומתחילות להבין את סוד הלידה שלהם, ולמה הם הופרדו וכו'.
ומתחלפות ביניהן.
כן, סיפור נהדר, נכון? אחלה עלילה.
ספר מדהים.
כן.
אבל לא כל כך סביר שזה יקרה.
אבל זה יכול לקרות. עכשיו תראי, בואי רגע לדבר על אור הכפולה, כי באור הכפולה, את יודעת, אנשים ביקרו מאוד את אריך קסנר על הדבר הזה. הוא כתב, עוד הרבה לפני שזה נעשה אופנתי ופופולרי, הוא כתב סיפור על ילדים שגדלו בבית שבו ההורים התגרשו. והדבר הזה הביא עליו הרבה ביקורת, זאת אומרת, איך הוא כותב על דברים כאלה, הוא מקלקל את הילדים, מה זה הוא מביא לפה, ילדים לא צריכים לשמוע על דברים כאלה, כן, אז גירושים היו הרבה יותר נדירים מאשר הם היום. ועל זה אמר אריך קסנר שהמבוגרים מתנהגים בצביעות. כי אמרו, אם זה באמת כל כך נורא לילדים גירושים, אז הורים לא צריכים להתגרש. אומר, זה חלק ממציאות החיים של ילדים, צריך לכתוב על זה. אומר, הרבה ילדים מתמודדים עם מציאות של הורים גירושים, אני רוצה לכתוב על זה. אי אפשר להסתיר את זה מהילדים, כי זה פטרנליסטי. זה כאילו לתפוס עליהם תחת, אם אפשר לומר זאת כך. אני כותב על דברים אמיתיים שיכולים לקרות לילדים אמיתיים.
אבל אבא. בקשר לדברים הבדיונים והדמיונים, שכחת משהו מאוד מאוד משמעותי, שזה ה-35 במאי.
לגמרי, שזה
בדיוני. מישהו והדוד שלו יכולים להיכנס דרך ארון ולהגיע למקומות קסומים שכוללים, א', מקומות עם מכוניות בלי נהגים, ב', שבטים פיריים, ג', ללכת על קו המשווה שאתה מוקף בקרישים, וד',
להחליק עליו, לא סתם ללכת על קו המשווה.
להחליק עליו עם סוס מדבר.
על סקטים.
שקוראים לו נגרו קבלו.
סוס מדבר על סקטים.
שקוראים לו נגרו קבלו.
35 במאי הוא באמת ספר אחר, שהוא באמת סיפור בדיוני. נכון? ושמה, גם בספרים האחרים שלו זה קיים, אבל שם זה קיים עוד יותר, שמה קסנר מראה את זכוש ההומור המטורף.
המושלם.
נכון, והמושלם שלו. כן. בואי נחזור רגע לסיפור החיים שלו. אז אמרנו, הפריצה הגדולה שלו לתודעה הציבורית, גם בגרמניה וגם בעולם, היה עם אמיל והבלשים, הספר אמיל והבלשים, שהוא פרסם אותו כשהוא אפילו עוד לא היה בן 30. ותוך זמן קצר נהיה רב מחר מטורף, מחר רק בגרמניה, 2 מיליון עותקים, תורגם לכל השפות, נהיה ספר קלאסי. והסיפור הזה הוא מספר על ילד שבא ממשפחה שבה יש רק אמא ובן יחיד, ושהאבא נפטר, והם עניים, הם לא רעבים ללחם, אבל אין הרבה כסף. והאמא הזאת,
היא ספרית
והיא שולחת את אמיל לבקר את סבתא שלו בברלין. אמיל שבא מעיר קטנה לבקר את סבתא שלו בברלין, והיא נותנת לו כסף מזומן.
נכון.
לתת לסבתא.
אז לא היה אשראי.
אז כן, לא היה אשראי לאנשים פשוטים. ואמיל נוסע ברכבת,
והוא נשדד.
הזה נגנב לו. כן. ואז הוא מגיע לברלין ואין את הכסף, והוא לגמרי 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 לבד, נכון? יורד מהרכבת, הגיע לתחנה, צריך ללכת לסבתא, אין, אין כסף, כן, מה עושים? והוא מתבייש, וזה נורא, ואז, וזה עוד דבר שמאפיין את הספרים שלו, מגיעה חבורת ילדים,
שעוזרת לו,
וחלק חשוב מהספר זה היחסי הגומלין בין הילדים, ולכל אחד יש אופי קצת אחר, כן? וקסנר אני חושב מאוד מיטיב לתאר את מערכות היחסים בין ילדים ואיך הם יוצרים קשרים ביניהם, על הריבים שלהם, על החברות שלהם, על הנאמנות שלהם, ודרך זה הוא מעלה שאלות מוסריות שילדים מתמודדים איתם, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. קסנר ידע לדבר בגובה העיניים, והספרים שלו מדברים על ילדים, אל ילדים, בשפה של ילדים, בלי לייפות דברים, בלי לעגל פינות.
לכן אני כל כך אוהבת את אריך קסנר. שהוא מסתכל על העולם עם נקודת מבט של ילד, ומנגיש את העולם לילדים. לדוגמה, בהערה הכתובה בכיתה המעופפת, ההערה על דמעות של ילדים, זה ש...
אולי תספרי את זה לאנשים שעוד לא קראו.
זה ש... אז ההערה הזאת נכתבת על דמעות...
זה בהקדמה, נכון? בהקדמה של הכיתה המעופפת, כן.
אז הוא כותב על דמעות של ילדים, שהילדים, שהמבוגרים כל הזמן אומרים, אל תבכה, יש דברים הרבה יותר גדולים מזה, אל תתייפח, אל תיילל. אז הוא כותב שהמבוגרים לא מביאים בחשבון את זה, שכמה הכאבים של הילדים, אמנם הם טיפה יותר קטנים, כביכול מהכאבים של המבוגרים, אבל הם בכל זאת משמעותיים.
כן, זהו, שהם לא יותר קטנים, שכאב זה דבר סובייקטיבי לגמרי.
נכון.
והוא אומר, אתה אומר איך ילד יכול להתאבל על בובה שהוא איבד, ולחשוב שזה אותו דבר כמו מישהו שאיבד חבר, שנגיד נהרג או מת. ואיך קסנר אומר, השאלה היא לא על מה בן אדם מתאבל,
אלא איך הוא מתאבל.
השאלה היא עד כמה הוא מתאבל.
וגם איך.
והוא אומר, וזה הגודל של הדמעות שדיברת עליו, שדמעות של ילדים לא נופלות בגודלן מדמעות של מבוגרים, ולפעמים אפילו יותר גדולות. והמסר של אריך קסנר בספרים שלו זה מסר של עידוד ונחמה, נכון? מצד אחד הוא לא מתייח, הוא לא מסתיר את האמת, אבל הוא מראה, וזה דבר שקורה בכל הספרים שלו, שלילדים יש כוח להשפיע על הגורל שלהם.
לכן אריך קסנר כזה גאון.
לכן אריך קסנר כזה גאון, כן, כן.
איך הוא תרם לספרות הילדים? באיזה אופן?
בדיוק בדברים שאנחנו הזכרנו. זאת אומרת, העובדה שהוא כתב, הוא הכניס את הסגנון הריאליסטי לספרות ילדים, הוא הפך אותו, הוא הפך את זה ל... איך לומר זאת, אופנתי או מקובל.
נכון.
לדבר עם הילדים על דברים אמיתיים שקורים לילדים אמיתיים.
ובמקום אצל המבוגרים לכתוב סתם רומנים משעממים על דמיונים, הוא שינה את סגנון הכתיבה לילדים מהפיה אמרה שלום לדובון וריחפה משם מכנפי הקסם הלגמרי בדיוניות שלה. אז הוא שינה את זה לדברים שבאמת באמת יכולים לקרות, וזה מה שמדהים בו.
את יודעת, הוא עשה עוד דבר נורא חשוב בספרות ילדים. הוא הכניס שאלות מעולם המבוגרים לתוך ספר הילדים שלו בכלים ובצורות שילדים יכולים להבין. למשל, תקחי את פצפונת ואנטון, זה בעצם ספר שעוסק במעמדות חברתיים.
נכון.
ועוסק בשאלה של הכוח של הכסף, ועל השאלה האם תיתכן חברות בין מישהו עשיר ובין מישהו עני.
מישהו עשירה ומישהו עני, ליתר דיוק.
נכון, נכון. ואיך הם נהיים חברים טובים.
מאוד.
הוא עשה עוד דברים נורא נורא חשובים בספרים שלו. הוא לוקח, הוא הגיבורים של אריך קסנר מתמודדים עם שאלות מוסריות. והגיבורים של אריך קסנר מתמודדים עם פחד. והם צריכים להיות
מאוד.
אמיצים. אבל להבדיל מאמיצים כמו פיטר פן בעולם פנטסטי, כן, הגיבורים של אריך קסנר הם גיבורים בשר ודם. והדיון שלו, ואני חושב שבזה הכיתה המעופפת, הוא ספר נפלא באופן מיוחד, הדיון שלו בשאלות מוסריות הוא נעשה אפילו מורכב. זאת אומרת, הוא לוקח מצבים שבהם לא כל כך פשוט להבדיל בין טוב לרע. זה מחייב הרבה חשיבה והרבה מאמץ להחליט מה טוב ומה רע, ולא בהכרח כל האנשים יכולים להחליט ככה אותו דבר, והוא מעלה את הדילמות האלה בשפה מרתקת ודרך העיניים של גיבורים שאתה מאמין שהם אמיתיים ואתה אוהב אותם.
נכון. אני באמת אהבתי גם את המחזה כיתה מעופפת, ואני מודה באשמה שעדיין לא סיימתי לקרוא. איזה?
אז יש לך עוד מה לקרוא. אני חושב שזה הספר היחיד שיש לנו של אריך קסנר שעוד לא גמרת לקרוא אותו.
לא, עדיין לא קראתי גם את עצרת החיות.
אוקיי. שאותה הוא כתב דרך אגב אחרי מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, קסנר המשיך לכתוב אחרי המלחמה, למשל את ספרי האיש הקטן והאיש הקטן ועלמה הקטנה, הוא כתב אחרי המלחמה. אבל הספר הראשון, ספר הילדים הראשון שהוא כתב אחרי המלחמה, הייתה עצרת החיות, שזה בעצם... הוא לוקח, ועכשיו זה לא ילדים אלא חיות, שכאילו מתאחדות כדי לשים קץ לשפיכות הדמים, כדי לשים קץ למלחמות. עכשיו צריך להגיד, קסנר היה פציפיסט, והוא, זאת אומרת, אדם שמאמין שאסור להילחם בשום מקרה.
כמו גנדי.
וזה ראוי לציון כמו גנדי.
גם עליו צריכים לעשות פרק.
גם עליו צריך לעשות פרק, נכון. על האיש שהוא האבא של הודו המודרנית, וההודים עד היום קוראים לו אבא, בפו. אז נעשה גם פרק על
מהטמה גנדי.
כן, נכון, הנשמה הגדולה. אבל אנחנו עכשיו באריך קסנר, שכמו גנדי היה פציפיסט, וזה גם כן סיבך אותו עם הנאצים, שחשבו שהעם הגרמני יכול וצריך וחייב להילחם כל הזמן ולנצח כל הזמן, וקסנר ראה את הזוועות של המלחמה, ולכן כתב את עצרת החיות. עכשיו, לקסנר גם הייתה איזה נקודה טרגית בכל העניין הזה, מפני שבתור מי שלא עזב את גרמניה, הוא היה גם עד וגם נפגע מההרס הנורא שגרמניה חוותה במלחמת העולם השנייה.
גרמניה גרמה לו, היא לא...
אז זהו, היא גם חוותה אותו. ואנחנו לא כל כך מסתכלים או אוהבים להסתכל על הדבר הזה, עד כמה העם הגרמני סבל. כי אנחנו, בייחוד אנחנו היהודים, כן, אומרים, תראו איזה נזק נורא הם עשו לעולם, והרי היטלר בחיים לא היה מצליח אם העם הגרמני לא היה מתגייס לעזור לו בכל הדברים הנוראים שהוא עשה. אז אין אצלנו הרבה אמפתיה לסבל של העם הגרמני בזמן המלחמה, אבל האמת היא שהגרמנים סבלו מאוד מאוד קשה במלחמה. יותר גרמנים מתו מיהודים במלחמה.
טובות שהיו יותר גרמנים למות.
היו הרבה יותר גרמנים כאשר יהודים, כן, זה מבחינת אחוזים, כן, הרבה יותר יהודים מתו, אבל יותר גרמנים מתו. ומה שחשוב באותה מידה, בעלות הברית, האנגלים והאמריקאים בעיקר הפציצו מהאוויר בשיטתיות את גרמניה והרסו את הערים שלה. והדירה של ארך קסנר בברלין הופצצה על ידי בעלות הברית ונשרפה, וכנראה שהלכו שם לאיבוד, כתבי יד חשובים שלו. הוא היה סופר פורה בצורה בלתי רגילה.
איזה כתבי יד?
אנחנו לא יודעים, הכל נשרף. היו לו שם דברים שהוא עבד עליהם, והוא עדיין לא הביא אותם לדפוס. אז לא היו מחשבים. אז אתה לא היית יכול לשמור את זה ולהעלות את זה לענן, ששם זה בטוח. אז הוא כתב את זה בכל מיני מחברות, בכתב יד, וזה אשכרה נשרף, ולא נשאר מזה כלום, עד היום.
מעניין, אז הגיבורים הם צפויים לנו, אבל הם לא היו קיימים.
נכון. אבל רגע, רגע, לא גמרתי. אני רוצה להגיד עוד דבר שקרה לקסנר, וזה שהעיר שאותה הוא כל כך אהב, דרזדן, במדינת סקסוניה בגרמניה, פשוט נחרבה לגמרי. היה לילה אחד שבו חיל האוויר האמריקאי הפציץ את דרזדן בצורה חסרת רחמים, והביא לאלפי הרוגים אזרחים גרמנים, ופרצו שם שריפות, ובעצם כל המרכז של דרזדן נשרף ונהרס והפך לאיי חורבות. וקסנר כותב על זה, הוא אומר, אני גדלתי בעיר הכי יפה, הוא כתב ספר אוטוביוגרפי, כשאני הייתי נער קטן, אחד הספרים האחרונים שהוא כתב, ואז הוא אומר, כשאני הייתי ילד קטן, אני גדלתי בעיר יפהפייה, שהייתה אולי העיר הכי יפה בעולם, אבל אתם בחיים לא תוכלו לראות אותה, מפני שהיא נעלמה. עכשיו, זה לא שהוא כעס על האמריקאים והבריטים, הוא הבין למה הם הפציצו את דרזדן, כן? אבל הוא כאב על, על ההרס הנורא שמביאה המלחמה. וזה גם כן מסר שלו, בספרים שלו, שכמה המלחמה רעה, כמה השלום הוא טוב.
ארך קסנר ממש גיבור.
ארך קסנר היה ממש גיבור, כן, נכון.
מה סגנון הכתיבה שלו? ריאליסטי כבר אמרנו.
ריאליסטי אמרנו... כותב מנקודת המבט של ילדים, כבר אמרנו, מעלה דילמות מוסריות אמיתיות, כן, אמרנו, וכותב על חברות, והמסר שלו הוא תמיד אופטימי. זאת אומרת, הילדים של אריך קסנר יכולים בידיים שלהם להשפיע על הגורל שלהם. זה נורא נורא חשוב, כי אחת מחוויות הילדות החזקות ביותר זה הפסיביות, זה החולשה. זה שילד מבין שאין לו באמת את הכוח להשפיע על העולם של המבוגרים. ותקחי לדוגמה את אורה הכפולה, שזה סיפור על שתי תאומות שההורים שלהם התגרשו והם הפרידו אותם.
האהוב עליי מבין סיפורי קסטנר.
נכון, כי הגיבורות שלו הם בנות, רוב הגיבורים של קסטנר הם בנים.
אל תשכח את תצפונת.
אני לא שוכח, אבל עדיין, כן, כשאת מסתכלת על רוב הגיבורים שלו, הם מלו הבלשים, הם מלו התאומים, הכיתה המעופפת, 35 במאי, רוב הגיבורים שלו הם בנים. זה לא מפתיע, כן? כי בדרך כלל אתה כותב יותר על מגדר שהוא כמו שלך, שאתה יודע איך הוא נראה בפנים, אבל באורה כפולה, שתי הגיבורות הם ילדות, נכון? את צודקת.
אבל דוד סבוני נורא נחפל, ואני בטוחה שעמוק בפנים יש לו איזה צד נשי כזה.
בטח, כן, זה ב-35 במאי, זה הדוד סבוני הרוקח, נכון?
אבל דגור הקבלו הוא אחת מזמיות הכי אהובות עליי, והוא יישאר כזה
הסוס המדבר
על הגלגיליות. אבא, אל תשכח את הסקטים.
אבל את יודעת, אם כבר דיברנו על 35 במאי, יש שם משהו, ודיברנו על יחסי הורים וילדים, יש שם משהו שאת פעם סיפרת לי שהוא נורא נורא נגע לליבך.
נכון.
רוצה לדבר על זה?
כן. מה שמאוד נגע לליבי זה שזה היה מין בית כלא / יתומים להורים.
מוסד לחינוך מחדש, לא סתם כלא.
מוסד לחינוך מחדש להורים רעים, שהתנהגו הילדים שלהם באלימות, או צעקו עליהם יותר מדי, ששם הילדים מחנכים את ההורים. לדוגמה, יש שם ילדה אחת שקוראים לה רותי, שמחנכת מחדש את אמא שלה, שהיא לא זכתה לראות אותה כי היא כל הזמן הלכה לעבודה.
לא לעבודה, לבילויים.
כן, לבילויים ולדברים האלה, והיא לא זכתה לראות אותה. אז שם רותי מחנכת את אמא שלה מחדש, ולילדים יש הזדמנות להגיד את מה שהם חושבים, ולעמוד על שלהם, וזה שוב מדהים בקסטנר, כי הוא נותן לילדים עוצמה וכוח.
נכון מאוד, ואחד הדברים, נכון מאוד מאוד, ואחד הדברים ב-35 במאי, שזה כאילו ספר מצחיק, ספר כליל, גם שם הוא מכניס מסר חברתי מאוד מאוד חשוב. צריך להגיד שחלק מהחינוך הגרמני זה מכות. חלק מהחינוך היקי, הגרמני, זה כשהילדים מתנהגים לא יפה, לתת להם מכות.
טה-טה-טה-טה!
לגמרי. ואריך קסטנר ממש לא סבל את זה. ועוד הפעם, זה חשוב לראות איך הוא לא פחד ללכת נגד מה שהיה מקובל בתקופתו ובזמנו ובתרבות שעליה הוא כתב, שהוא אמר אסור להרביץ לילדים, ובעצם בעולם ההפוך שלו ב-35 במאי, הילדים מחנכים את ההורים. והורה שחוטף מכות, מחטיפים לו חזרה מכות. זה עוד דבר יפה. את יודעת, עוד דבר מעניין, ב-35 במאי, כן? הוא חזה שם את הטלפון הסלולרי. צריך להגיד שבתקופתו של קסטנר, כל הטלפונים היו עם חוטים, כן? ולרוב האנשים בכלל לא היה טלפון, כי זה היה כל כך יקר. ושם, ב-35 במאי, הוא מספר על עולם שבו לאנשים יש טלפונים ניידים שהם יכולים להחזיק אותם בכיס. שאז היה נחשב לאיזה מין פנטזיה מטורפת, איך זה יכול להיות, והנה זה הפך למציאות.
זה הפך לחברו הטוב ביותר של האדם.
שנהיה בריאים. כן, אנחנו כבר עשינו פרק על סמארטפונים ועל גם יתרונותיהם אבל גם סכנותיהם.
קסטנר, חבל שאני בטא את זה.
תדעת, אני חושב שהרבה ילדים שמבלים זמן ברשתות חברתיות בסמארטפון שלהם ייטיבו לעשות אם הם יקראו אריך קסטנר. נכון? אני חושב שאולי יש משהו שאני רוצה להגיד על אריך קסטנר, וזה כמה אני בילדותי אהבתי את אריך קסטנר.
אתה מכיר בן אדם שבילדותו לא אהב על הסיפורים של אריך קסטנר?
לא, אני לא מכיר מישהו שקרא ולא אהב. אני מכיר אבל הרבה ילדים שלא מכירים את הספר כי הוא לא היה להם אותו. ופה אני רוצה להגיד מילה על אריך קסטנר בישראל. צריך להגיד שהספרים של אריך קסטנר יצאו ממש לפני מלחמת העולם השנייה, ובעצם זכו לפרסום הגדול שלהם בעולם, כן, אחרי מלחמת העולם השנייה. וחשוב להגיד שאחרי מלחמת העולם השנייה הייתה בישראל תחושה ציבורית מאוד אנטי גרמנית, כן, מסיבות שאפשר להבין אותם. והשפה הגרמנית נחשפה לשפה שאסור לדבר בה, ויוצרים גרמנים לא היו מקובלים פה. וצריך להגיד שבתקופה הזאת, וכל סיפורים בכלל על גרמניה, כן, היה פה כעס גדול ומוצדק על הגרמנים בגלל השואה. ועדיין אריך קסטנר היה סופר מאוד מאוד פופולרי בישראל. דור ההורים ודור הסבים והסבתות של הילדים שמקשיבים לנו עכשיו, גדלו על הסיפורים של אריך קסטנר שהיו פה מאוד מאוד פופולריים. אפילו שזה היה בגרמנית, אפילו שזה היה על ילדים גרמנית, בגרמנים, אפילו שזה קרה בגרמניה.
לא סתם, אלה הסיפורים הכי שווים בעולם.
אלה באמת הסיפורים הכי שווים בעולם, אני חושב.
עכשיו יש לי שאלה. אחרון, שתחתום את הפרק. מה הסיפור הכי אוהב עליך מהיצירות של קסטנר?
וואו.
עליי? אני מעידה שזה או 35 במאי, או פצפונת ואנדון, או אור הכפולה.
וואו. אני... מה אני חושב? האמת היא שאני חושב שאני הכי אוהב את הכיתה המעופפת. ואני באמת אוהב את כל הספרים שלו, ואני זוכר אותם עד היום, כמו שאת רואה. אני לא שכחתי אותם, קשה מאוד לשכוח אותם. אני חושב שאני הכי אוהב את הכיתה המעופפת, שזה סיפור על קבוצת נערים בבית ספר עם פנימייה, ואיך הם מתמודדים עם משהו לא טוב שקורה להם.
איזה דברים לא טובים?
שהריאליסטים גנבו את המחברות שלהם ושרפו אותם. זוכרת?
אני הגעתי רק על הקטע שבו הוא חותם את הנאום שלו. אז אנחנו החזרנו את הדגל והוא היה טיפה קרוע, כלומר קצת מאוד קרוע, ועכשיו הם התנגנו במחברות ההכתבה שלנו.
כן, כן, כן. אז שם קורה משהו לא טוב, ו... תוך כדי שהוא מסתכל על מערכות היחסים בין הילדים, הוא מעלה שאלות מאוד גדולות, של אומץ מול פחד, של חולשה מול כוח ומי זה אמיץ האמיתי, של טוב ורע, של עוני ועושר עם עין, והוא מעלה גם דמות של מבוגר, יש לו דמות אחת
המנהל,
בספר. לא? כן, המנהל קוראים לו יוסטוס, נכון שזה הצודק, כן. כי המנהל הוא איש מאוד ישר והתלמידים מנהל בית הספר, והילדים מעריצים אותו, אבל יש שם עוד דמות
שלה,
עוד
לא הגעת, לא?
איך את זוכרת את אסור לעשן?
הגעתי רק עד הקטע שבו הם הולכים להתייעץ.
הם הולכים להתייעץ עם אסור לעשן, בדיוק. ואת זוכרת מה כתוב שם על הדבר הזה?
שהוא כל הזמן מעשן, אבל...
לא, לא, לא חוץ מזה, לא, לא, לא זה. אסור לעשן זה מפני שהוא גר בקרון של רכבת, כן? הוא לקח קרון של רכבת והפך אותו לבית, אבל השאיר עליו את הכתובת אסור לעשן.
אבל הוא מעשן כמו קיטור.
אבל אמרו, אני נורא אהבתי את זה. הוא אמר, אבל לפעמים האלה, שהילדים מאוד אהבו את המנהל של בית הספר, והם היו מתייעצים איתו יוסטוס, את הצודק או איש הצדק, כן? אבל, אומר, אבל לפעמים, הוא אמר, הילדים היו מתלבטים בדברים שמהם, כשבהם מאוד קשה להבדיל בין צדק ואי צדק. זאת אומרת, דברים שבהם יש כבר ניואנסים, ושאלת מה צודק ומה לא צודק היא מאוד מאוד מורכבת, אומר, ואז הם היו הולכים להתייעץ עם אסור לעשן. ואני נורא אהבתי את זה. זאת שהוא הראה, ובאמת שתי הדמויות האלה, יוסטוס ואסור לעשן, הם מראות שני סוגים של מבוגרים, ששניהם מבוגרים טובים. כן? אבל סוג אחד של מבוגר זה מבוגר שפוסק לכאן ולכאן, זה צודק, זה לא צודק, זה נכון וזה לא נכון, והמבוגר האחר, זה אסור לעשן, רואה את המורכבות, וזה נורא יפה, זה באמת, זה כל כך יפה.
אז אפשר לסיים את הפרק היום?
אני חושב שאפשר לסיים את הפרק היום, ועוד פעם להמליץ לאנשים ולילדות וילדים שמקשיבים לנו, שיקחו את הרגליים שלהם ויקראו ספרים של אריך קסנר.
כן, מסר לכל מי שמקשיב ולכל מי שלא קרא אפילו ספר אחד של אריך קסנר, תקחו את אור הכפולה, תתחילו עם אור הכפולה, או עם 35 במים, מומלץ, מומלץ, ופשוט עכשיו תלכו או לספרייה, או לחנות ספרים, או לקרוב שיש לו את הספר הזה, פשוט תקחו ממנו דבר בכוח, ותתחילו לקרוא, דחוף.
נעמי, אני חושב שהדברים ברורים.
אוקיי, אוקיי.
תודה רבה.